כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
הכותרות בתקשורת, הסערות הפוליטיות, הוויכוחים הגדולים מתמקדים בדרך כלל בממשלה, בכנסת, בעניינים הביטחוניים, הלאומיים. אבל אותנו, האזרחים, מעסיקים בעיקר דברים אחרים. הדירה שלנו, הבניין, הרחוב, בית הספר של הילדים, האוטו שלנו, החנייה, הפקק. אתם יודעים, סביבת המחיה שלנו, החיים האמיתיים, ועל אלה אחראית בעיקר העירייה. כן, כן, חלק גדול מהדברים שבאמת חשובים לנו מוכרעים לא בכנסת ולאו דווקא בממשלה, אלא בבניין הזה שבמרכז העיר, שבו יושב האדם, שאותו אנחנו בוחרים פעם בחמש שנים, והוא ראש העירייה. כאן ניצן הורוביץ עם עוד תוכנית של איך עושים עיר טובה, הסדרה שלנו על עיר ועירוניות, עורכים מנור בראון ורום עתיק, והפעם סודות השלטון המקומי. כל מה שרציתם לדעת על מה שבאמת קורה במסדרונות העירייה, ולא העזתם לשאול. כמו תמיד בתוכנית הזו יהיו איתנו שני אורחים, כל אחד מהם מזווית שונה או בראש אחר. תחילה זאב ביאלסקי, ראש העיר המיתולוגי של רעננה וכיום ראש מטה הדיור הלאומי. ואחריו, עומר שכטר, חבר מועצת ראש העין, שהוא חבר המועצה הצעיר בישראל, נכנס לתפקיד בגיל 21. עם שניהם ננסה לפצח את השאלה איך עובדת עירייה ואיך אפשר לעשות את זה יותר טוב. אז בואו נתחיל.
אם הייתי ראש העיר, עם לשכה ועם מזכיר, כל פינה בעיר הייתה אז מקושטת. מגרשים של קוביות בלי אשן מכוניות, קנטרי גן מלא בריכות ודשא. אז אדוני ראש העיר.
שלום לזאב ביאלסקי, ראש מטה הדיור הלאומי, היום לשעבר יו"ר הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, גם חבר כנסת לשעבר, ובעיקר בתוכנית הזו, ראש העיר המיתולוגי של רעננה.
שלום, שלום ניצן, טוב להיות פה יחד איתך.
כמה קדנציות היית, הגשמת את הדבר הזה ששר עליו עוזי חיטמן בשיר היפה ששמענו?
האמת, חמש קדנציות. חמש פעמים התמודדתי בבחירות, וזה היה מפעל חיי.
זהו, אתה יודע, יש לך באמת הרבה טייטלים, מסלול מאוד מרשים, גם היום אתה בתפקיד מאוד בכיר, אבל פעם אמרת לי, אני חושב זה היה בכנסת שם, בספסלים מאחורי המליאה, שישבנו באחד הלילות האלה בין ההצבעות, שמכל מה שעשית הכי אהבת והכי משמעותי מבחינתך היה תפקיד ראש העיר.
זה נכון.
למה? מדוע?
זה תפקיד מאוד משמעותי. אתה בפתיח שלך אמרת שלמעשה רוב הדברים שקורים לנו מוכרעים על ידי העירייה ובא כוחה שזה ראש העיר, ואנשים לא יודעים עד כמה למעשה איכות החיים שלהם תלויה הרבה מאוד באיכות של ראש העיר, בדרך שהוא מוביל את העירייה, ולכן זה דבר, מבחינתי זה היה נפלא, גם יש פה בחירה ישירה.
אז בוא נחזור לקדנציה הראשונה שלך כראש עיר, גם היום אתה צעיר, אבל אז היית הרבה יותר. ממה הכי הופתעת כשנכנסת לתפקיד?
קודם כל מזה שנבחרתי. אני, זה היה פשוט פלא, כי ברעננה אז כל ראשי הערים שקדמו לי היו ממפלגת העבודה. אתה צריך להיות מזכיר מועצת הפועלים, חבר מפלגת העבודה, ואתה נבחר אחר כך לראשות עיר. וכשנבחרתי זה הייתה הפתעה ענקית. אני פשוט לא האמנתי שזה קורה לי. והתחושה הזאת של הכרת הטוב, שאנשים בחרו בי, הייתי מועמד אלמוני, אף אחד לא הכיר אותי, לא הייתי משהו חשוב לפני כן, סתם בחור צעיר שבא ולוחץ את הידיים, מסתכל לאנשים בעיניים, אומר בוא, תן לי את ההזדמנות לעשות את העיר הזאת טובה יותר, איכותית יותר. והבחירה עצמה הייתה מהפך בשבילי, וכל ה-20 וכמה שנים שהייתי ראש עיריית רעננה, לא אשכח את הרגע הזה שהסתבר שזכיתי בבחירות.
מה שאני רוצה לפצח איתך בתוכנית הזו, זה תכלס איך מתקבלות ההחלטות התכנוניות החשובות.
הכל מתחיל ונגמר למעשה בראש הרשות המקומית. אם יש לו את החזון, אם יש לו את המעוף, אם הוא יודע לעשות תכנון, אנחנו קוראים לזה בדרך של איחוד וחלוקה, אתה לוקח את הכל, אתה מחלק בין כולם, אתה עושה תוכנית נכונה, תוכנית צודקת, תוכנית שמאפשרת, ברעננה למשל התוכניות הם עד 70% צורכי ציבור. אז את פארק רעננה אנחנו השגנו דרך תוכנית שעשינו כדי להביא אנשים לגור שם, אבל הפקענו הרבה מאוד לצורכי ציבור, וקיבלנו פארק שמשמש לא רק את השכונה, אלא למעשה את כל העיר.
פארק יפה מאוד, אני חייב להגיד. תודה. אני אוהב לבוא לשם.
זה באמת פארק יפה יפה. והשגנו אותו כתוצאה מתכנון נכון. ולכן, אם יש לך את האנשים הנכונים, ויש לך את החזון התכנוני, אתה לא מונע על ידי כל מיני אינטרסנטים, הלא כל אחד רוצה שהשטח החקלאי שלו יופשר, ופתאום יהיו שם גורדי שחקים. תעשה לפי מה שטוב לעיר, לא מה שטוב לבעלי האינטרס, ואז אתה מקבל עיר כמו רעננה.
ועד כמה לך כראש עיר יש מעורבות ומשקל באופי השכונה שתקום, אם זה יהיה בתים קטנים או מגדלים, עירוב שימושים עם רחובות מסחריים או הפרדת שימושים, התאמה לתחבורה ציבורית או מותר רכב פרטי?
הרבה מאוד. זה לא שאתה מתכנן בדיוק, יש אנשי מקצוע, מהנדס העיר, האדריכלים, הם למעשה אלה שאתם מתכננים, אבל את רוח התכנון, לדוגמה אחוז ההפקעה, על פי החוק מותר לך רק 40% להפקיע, אבל אם אתה עושה תוכנית שאתה יכול להפקיע יותר, ובהסכמה יחד עם אותם אנשים שמבינים את הערך של הדירות שלהם, אם הם יהיו ליד פארק כמו פארק רעננה, אז אתה מגיע ל-70%, ואז שינית דרמטית את כל העיר. עכשיו, זה צריך את החזון ואת הראיית העתיד של אותו בן אדם שנבחר, וההשפעה שלו היא מאוד 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 משמעותית.
נניח מצד שני שאתה כראש עיר רוצה לקדם פרויקט מיותר, שגוי, בזבזני, כמה פיקוח וביקורת יש עליך?
תראה, זה כמו שזה הולך לטוב, זה גם הולך לרע. הבחירה האישית הביאה לכך שראשי ערים יש להם השפעה אדירה. ראש עיר, אי אפשר לפטר אותו, אין דבר כזה הצבעת אי אמון, הוא מרכיב קואליציה בדרך כלל בקלות, גם אם הוא לא מרכיב קואליציה הוא יכול לנהל את העיר, ומזה מביא לו הרבה מאוד כוחות. עכשיו, אם הוא מנצל אותם לחזון נכון ולבנייה נכונה ולתוכניות טובות, זה טוב. אם חס וחלילה נכנס לו לראש כל מיני שטויות, כל העיר תשלם על זה הרבה מאוד שנים.
עד כמה קבלת ההחלטות ברמה העירונית היא נקייה, עניינית? עד כמה זה מושפע מלחצים, אפילו איומים? כי באמת לפעמים מדובר על המון כסף. בוא תשמע קטע ארכיון על האיומים שהיו על ראש עיר מאוד חזק, שלום עולת בתל אביב.
לפני חודש קיבלתי מכתב בו היה כתוב, אתה יליד גרמניה, אולי תחזור לשם ותעמוד בראש התור לאושוויץ פעם שנייה. כן? אבל השפנים האלה לא חותמים, אתה מבין? כן, הם לא כותבים את השם, לא כותבים כתובת, שום דבר.
הנה הכתבה, כשאתה ורעיית חזיבה באתם לבית שהופצץ בטעות.
כן.
מטען חומר הנפץ במשקל 200 גרם נועד לפגוע בראש עיריית תל אביב, שלמה להט. הרקע למעשה, הפעלת מדיניות ההריסות של העירייה כנגד בנייה בלתי חוקית בעיר. אך בשל זהות בשם, הונח המטען ליד קיר חדר השינה בביתו של אלוף משנה במילואים שלמה להט, ממנהלי החברה להשקעות של בנק דיסקונט, השוהה עתה בחוץ לארץ. כתוצאה מהפיצוץ, נפקע הקיר ונגרמו נזקים לרהיטים בדירה זו. מעוצמת העדף נופצו שמשות בבתים סמוכים. ראש עיריית תל אביב ורעייתו הגיעו לצהלה מביתם שבצפון תל אביב, לאחר שקיבלו דיווח על הפיגוע בבית מכריהם. ראש העיר אמר לי הבוקר כי האיומים עליו לא ירתיעו את העירייה מהריסת מבנים לא חוקיים בעתיד.
וזה היה קטע מתוך תוכנית של אהוד מנור עם שלמה להט, והדיווח הארכיוני זה היה על מטען חבלה בביתו של להט עקב הריסות בתים בתל אביב, והשנה הייתה 1976. אז אם דברים כאלה, זאבי, קראו לצ'יץ' שהיה אפשר להגיד די כוחני, מה קורה לראשי ערים ופקידים פחות חזקים?
יש מצבים כאלה, אמנם זה מצבי קיצון, זה לא קורה כל יום, אבל הרבה פעמים אתה עומד מול האזרח, אתה עומד מול צווי הריסה, אתה עומד מול הליכה לבתי משפט, שבסופו של דבר אדם יכול לאבד את רכושו, לכסף שהוא טוען שלא מגיע ממנו, העירייה טוענת שכן מגיע ממנה. איש ציבור חייב ללכת עם, עם האמת הציבורית. אי אפשר להירתע, לא מאיומים ולא... ולכן זה, 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 אתה, 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 אתה לא יכול, ברגע שנכנעת פעם ראשונה לאלימות או לאיומים, אתה גמרת. והדרך של צ'יץ' הייתה הדרך הנכונה. הוא אמר, שום דבר לא ירתיע אותי מלעשות את הדברים שאני מחויב בהם על פי חוק.
עליך אימו, לחצו? לחצו בטח, אבל...
לחצו, כן. לא זוכר איומים, בטח לא שמו לי מטען, אבל היו רגעים לפעמים לא נעימים, כי בניגוד לשרי ממשלה, שאתה לא בא במגע יומיומי, אתה פה קם בבוקר, אתה במגע יומיומי עם הציבור, יש לך קבלת קהל, הם מחכים לך בחוץ, וכל אחד בתורו נכנס ושוטח את הבעיות שלו. זה היופי בתפקיד הזה, אבל זה גם מביא לכך שאתה... יש לך אינטראקציה כל כך אישית שלפעמים זה עולה לטונים קצת גבוהים.
כששאלתי על החלטות נקיות, יש עוד דבר שבזמן האחרון מרגיש שהוא ממש מכת מדינה, וזה השחיתות.
כן, תשמע, יש דברים שלא טובים, אבל בסך הכל בשלטון המקומי, אם אתה מסתכל, יש 256 רשויות מקומיות, לא כולם מושחתים, יש מקומות שזה באמת יוצא דופן, הלחצים לפעמים הם אדירים, הכסף הוא גדול, ואנחנו מגיעים
ואולי ל... ואולי יש פחות מדי פיקוח ברשויות, ברשויות מסוימות, בוא נגיד.
אני לא יודע, אני חושב שהאדם שעושה דברים נכונים, עושה דברים נכונים. מי שמתפתה לעשות שטויות, ימצא את הדרך לעשות, אי אפשר כל הזמן רק להגדיל את הפיקוח, להגדיל את הפיקוח.
זאת אומרת, אתה אומר שראש עיר לא מחויב שהוא יהיה מושחת וגנב, אם זה מדובר בבן אדם בלי ערכים או עמות מידה ירודות, אז הוא מדרדר לזה או מתפתה לזה.
אני מעריך שזה כך פחות או יותר כמו שאתה אמרת. תראה, רוב ראשי הערים הם ישרים, הם מסיימים את התפקיד שלהם בערכה ובתודה וממשיכים הלאה בחייהם. יש מקרים באמת שהם צריכים, אתה יודע, והם מטופלים. אני רוצה להגיד לך, מדינת ישראל שראש ממשלה ישב בכלא, שנשיא המדינה ישב בכלא, ששר אוצר ישב, שראשי הערים יושבים בכלא. זאת מדינה שלא מוותרת, ו אני לא חושב שכולם הם כאלה, אבל איפה שצריך, אז צריך.
בארץ נהדרת יש דמות של ראש עיר, אדי קופל, ראש עיריית רמת עוד. בוא נשמע איך תופרים מכרז בעיריית רמת עוד לקבלן שמקורב לראש העיר.
שכל אחד יעשה
מה
שטוב לו.
דבר ראשון על הפרק היום, בית העיוור במסגרת תוכנית פינוי-בינוי סילוק מגדול.
מבקר תאיר, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו חייבים להוציא את הקמת הבניין החדש למכרז.
ברור, ברור. הקמה יצאה למכרז מסודר על פי כל הנהלים, ולגמר הגיעו שלושה מועמדים. המועמד הראשון זה דקלו כלי כתיבה, מהחנות כלי כתיבה.
אחלה קלסרים יש להם.
מועמד השני זה ירקניית הגיסים.
הגמבות מספר אחד בעיר.
והשלישי זה הקבלן ארלה צ'צ'יק.
מה?
ארלה צ'צ'יק.
על גופתי ארלה צ'צ'יק.
גם הקבלן נראה לי הכי מתאים לעבודה כזו.
אני גם בעד קבלן, לירקן יהיה קשה להרים מגדל.
קשה? איזה מין מכרז זה? למה תעמדו? אם מבקרת העירייה אומרת שהמכרז קשיר, אז המכרז קשיר.
מצחיק מצחיק, אבל עצוב.
כן, זה באמת מצחיק, אני נהנה לראות את זה כל פעם מחדש, הם הולכים לקיצון.
זה באמת נאמר, כל כך קיצון?
זה לא השלטון המקומי, זה ממש לא מייצג את השלטון המקומי.
אולי ברעננה זה לא מייצג ובמקומות אחרים קצת יותר?
ניצן, יש באמת מאות רשויות מקומיות ורובן מתנהלות בסדר, נותנות איכות חיים לתושבים. אם תסתכל, תראה ערים שפורחות. אני לא רוצה להיכנס פה לשמות, אבל אתה יודע מה, בוא ניקח עיר כמו כרמיאל, בסדר? בצפון, בצפון הרחוק, לא במרכז העיר. שני ראשי ערים מאז הקמתה, ברוך ונגר זיכרונו לברכה, ועכשיו עדי אלדר שמסיים עכשיו...
טוב, אני לא בטוח שזה דבר כל כך טוב, שהכיונות הן כל כך
אגב,
ארוכות.
אגב, בדקנו גם את זה. אין שום סימן שאם אתה הרבה זמן, אז אתה הופך להיות מושחת, ואם אתה... יש כאלה שכבר בקדנציה הראשונה, אתה יודע, נתפסים במשהו, כך שזה... יכול להיות שבאופן עקרוני לא צריך להרחיק כל כך וללכת לכל כך הרבה שנים. אבל עובדה שזאת עיר, שהיא בגליל, מרוחקת ממרכז הארץ, שהצליחה להיות להיות אחת הערים המתקדמות במדינת ישראל. כלומר, זה המון תלוי באותו אדם שנבחר לרשות העיר, בערכים שהוא מביא איתו, בניסיון שהוא מביא איתו, וברצון לשרת את כלל התושבים, ולא סקטור מסוים מתוך התושבים.
טוב, אם כבר נתנו קטע לקבלן אהרון צ'צ'יק בארץ נהדרת, אז בוא נשמע פה את ההמשך של הסיפור הזה, מה קורה כשפרויקט הנדלן שלו נבנה על יסודות של מנהל בלתי תקין ושחיתות. בוא תשמע.
טוב, מרב, חבל על הוויכוח. מהנדס העיר כבר חתם על היתר, נכון, דין?
אתמול, אחרי הקפוארה.
יפה מאוד. מזל טוב, צ'צ'יק.
תודה, חברי המועצה, תודה, ראש העיר. אני גאה להציג בפניכם את פרויקט היוקרה, גורדי קופל. דירות 3, 4, 5 חדרים, מה שנצליח לדחוף פנימה. הסטנדרטים אמריקאים, כן, אינטרפוצים מקליפורניה ומעלית כמעט בכל קומה.
נראה מעולה.
מעולה,
נראה.
זה יופי של דבר, אנחנו כולנו נקצוץ את הפירות מזה, זה...
לכיף.
אכלוס מתי?
תוך שנה מקבלים מפתח, תוך 3 שנים יהיה להם גם חור של דלת לדחוף אותו אליו. אופה, נפלה לי מרפסת פה על הראש לילד.
הילד.
בנייה, אני אומר תמיד, זה לא מדע מדויק, קורה שמרפסת נושרת, קורה שקיר נשכב, העיקר שיש לנו פה שביל יפה, שביל גישה יפה, לכוחות ההצלה, מגיעים אליו,
אני חושב שזה לא כל כך רחוק מהמציאות, זאת אומרת, ברור, זה פרודיה, זה קיצון וכולי, אבל אתה יודע שיש מקרים כאלה.
כן, אבל זה בודדים, באמת, ניצן, אני אומר לך, אני מכיר את ראשי הערים, כמעט את כולם במדינת ישראל, באמת, רובם המכריע, אנשים שעושים עבודתם נאמנה, פה, אתה יודע, הולכים לקיצון, וחוץ מזה גם, אל תשכח שיש גם איזונים ובלמים, יש בכל אופן מועצת עיר, ויש מבקר עירייה, ויש מבקר משרד הפנים, ויש מבקר המדינה, ויש יחה, כל כך הרבה גורמים, שכל פיפס קטן שאתה עושה ולא בסדר, מיד 10 אנשים שולחים מכתב לכל אותם גופים, וכל אחד מהם מתחיל לבדוק ולהתעניין, כך שזה לא, אנשים לא חופשיים לעשות דברים שהם ממש לא הגיוניים.
בוא נדבר על סוגיה קשה בעיריות, לפחות בחלק מהעיריות, וזה הכסף, התקציב. עכשיו, יש הגדרה בישראל של עיר איתנה שעומדת על רגליה, יש לה כסף. זה שאלה של ניהול, של איכות של ראש העיר, או שפשוט, אם העיר היא במרכז, יש לה שטחים, אז יש לה גם הכנסות, ואז היא מצליחה.
אני חושב ש70% זה ניהול, 30% זה כל השאר. הרבה מאוד ניהול, כי... כמובן שאם אתה נמצא במרכז והקרקע כל כך יקרה, אז בוא נאמר, יש לך יתרון אדיר. לא רק זה, גם כל חברות ההייטק הגדולות, הלוואי שהיו רוצות ללכת למעלות תרשיחה או לדימונה. הן מתמקמות ברעננה, בהרצליה, בעתידים, בתל אביב. לכן היתרון הוא ברור, אבל יש הרבה מאוד ניהול, כי גם כשאתה מקבל כספים מהממשלה, ויש תקציבים של מיליארדים שמוזרמים לרשויות המקומיות, השאלה איך אתה מנהל את הכסף. האם אתה עושה את זה ביעילות? האם את אותו דבר שאתה עושה עם כך וכך אנשים אתה יכול לעשות עם פחות? תבדוק את עצמך כל הזמן, תיכנס לטכנולוגיות חדשות, תנסה לתת שירות טוב יותר לאנשים, ולא להשקיע כסף בעובדים מיותרים, או בכל מיני רעיונות שבסופו של דבר הכסף נזרק לטמיון. יש הרבה מאוד בניהול, ופה באמת נבחרים אנשים שהם לא היו מנהלים לפני כן. הוא נבחר כי הציבור בחר אותו. ולפעמים נבחרים אנשים שהם באמת חסרי ניסיון, ואם הם לא מקשיבים טוב ולומדים טוב, ועוד פעם שוקלים ועוד פעם שוקלים לפני שמקבלים החלטות, אנחנו מאבדים כסף גדול מאוד בניהול כושל, וזה מביא את כל העיר לכך שהחינוך פחות טוב, שהתרבות פחות טובה, שניקיון העיר הוא על הפנים, וזה חבל.
ותמיד גם אפשר להפיל את זה על הממשלה, אתה יודע, זה לא עיר, זה לא אי בודד, זה חלק ממדינה, העיר קורסת, משבר תקציבי, והממשלה תשלם.
זה בדרך כלל מה שקורה, אבל זה לא צודק וזה לא נכון. אדם שמקבל אחריות, תראה, בוא ניקח את רעננה, זה תקציב רגיל פלוס תקציב פיתוח, זה קרוב מ1 מיליארד שקל. עכשיו תחשוב, אם היה לך מפעל של מיליארד שקל, את מי היית שם לנהל אותו? ופה חשוב מאוד שאותו ראש עיר ידע להביא את האנשים הנכונים, את הגזבר הנכון, את המנכ״ל הנכון, את היועץ המשפטי הנכון. אתה יודע, אגב, ברעננה רוב ההנהלה של העירייה זה נשים. והשכלתי להביא נשים, ואני רוצה להגיד לך, עשיתי מצוין. אתה לא מאמין כמה טוב הם מנהלות את העיר, עם אגו הרבה יותר קטן, מאשר אולי שלנו, והתוצאות ניכרות. לכן זאת החלטה שהיא באה מלמעלה, ואם היא החלטה מושכלת ונכונה, ואתה מביא את הנשים הנכונות במקומות הנכונים, וואו, אתה הולך קדימה.
אחד המקורות העיקריים של תקציב עירייה זה המיסים, במיוחד ארנונה. אגב, אתה יודע מה מקור השם הזה, ארנונה?
לא.
אוקיי, אז בוא תשמע איך נולדה ארנונה ועל שם מי, וזה מתוך הסרט זוי סדום, חבורת ארץ נהדרת.
לגבי קופת העירייה הריקה, אני יודע בדיוק איך למלא אותה. אנחנו נצבע את המדרכות בעיר בכל מיני צבעים, ונחליט שמי שמכנה את הגמל שלו בצבע הלא נכון, צריך לשלם קנס. וזה עוד לא הכל. את הדוח. נשלח לכתובת אחרת, ואז כשעבור הזמן, זה יהיה כפל קנס.
ומה עם כל אלה שאין להם גמל? למה שלא נחליט שכל מי שגר בעיר הזאת צריך לשלם לנו כל חודש? בלי סיבה.
מצוין, ארנון. נקרא לזה ארנונה. על שמך.
אגב, מקור השם ארנונה, אני בדקתי, זה כנראה מארמית, משמעותו מס חקלאי, ובמקור זאת מילה לטינית, אנונה, מס יבול, או מיוונית ארנוס, תרומה. אבל כידוע, ארנונה היא ממש לא תרומה, אלא מס, ובעיניי, מס לחלוטין בלתי צודק. מס עקיף, מוטל על ההכנסה הפנויה של התושב, בלי התחשבות בהכנסה שלו, על עסקים הוא מוטל בלי קשר לפעילות העסק, זאת אומרת חנות שבקושי מוכרת, וחנות שמנהלת עסק גדול, משלמת בדיוק אותו דבר, זה על פי השטח. מה יהיה עם הדבר הזה?
זאת נקודה מאוד נכונה שאתה מעלה. היו הרבה מאוד ועדות במשך השנים שדנו בנושא של אי השוויון בארנונה. למשל, אני אספר לך איך זה קורה בארצות הברית. ארצות הברית, אתה משלם ארנונה לפי שווי הנכס. עכשיו, כשאתה רוצה למכור את הדירה שלך, אתה חייב לבוא לעירייה, הם שולחים אינספקטור, פקח של העירייה, שבודק מה לא בסדר בבית, ואתה חייב לתקן את זה. עכשיו אתה שואל, רגע, מה לעירייה אכפת לאיך שאני מוכר את הבית? בטח שאכפת לה, כי את הארנונה היא מקבלת לפי השווי של הבית. אם אתה תמכור בית שהוא מדורדר והוא לא זה, בסופו של דבר הם יקבלו פחות ארנונה. ולכן יש פה הרבה מאוד צדק, כי אם היום אנחנו גובים ארנונה אך ורק לפי גודל המגרש וגודל הבית. עכשיו יש בתים שהם אולי בתים גדולים, אבל כמו שאמרת, אנשים שאין להם ממש גרוש, ואנשים שהבית שלהם לנפול, אבל הוא נמצא על שטח גדול. ומצד שני, וילה מפוארת באיזשהו מקום. ויש הרבה עיוותים, ובאמת צריך לעשות פעם סדר בעניין הזה.
ויש עוד דבר, אתה יודע, זה מס עירוני, אבל לא רבים יודעים שבעצם העירייה אין לה כמעט סמכויות לשנות אותו, לקבוע, זה הממשלה.
זה נכון, אבל צריך להבין ממה זה בא. ברגע שהיה, אז כל אחד עשה מה בראש שלו, ואז אם הוא צריך כסף, הוא אומר, יאללה, בוא נעלה את הארנונה, עברנו את הבחירות, עכשיו אפשר לעלות. ואז הממשלה לאט לאט נכנסה, אמרה, תעצור, בוא, אתה צריך אישור מיוחד, והממשלה שוקלת היום אפשרות לעלות ולהוריד. כלומר, זה בא מכל הכיוונים, אתה צריך להחליט.
אבל שידעו אנשים שעומדים בתור לפני המשרד שלך ברשות העיר, לא היום כמובן, שבעצם לראש העיר אין הרבה יכולת לשחק עם הארנונה שלהם.
זה נכון, זה נכון. אבל מצד שני, תראה, יש מקרים באמת יוצאים דופן, שאתה רואה בן אדם שממש הוא לא מסוגל לשלם את זה. אז אתה יודע, אז איכשהו אתה יכול לבוא להגיד, אתה יודע מה, בוא, כשתמכור את הנכס יום אחד, העירייה תקבל חזרה את הארנונה. זה מאוד נוקשה, אבל בסופו של דבר, אתה חייב לקבוע איזה שהם כללים, כי אם כל אחת מ-257 הרשויות המקומיות במדינת ישראל תחליט לגבי הארנונה, לעלות, לרדת, אנחנו נגיע לכאוס, גם תחרות בלתי מוצדקת, כי אז אחד יוריד את הארנונה בצורה דרמטית, ואז מישהו שרוצה לבנות את עצמו, למשוך הייטק שיבוא, לא יוכל, כי השכן שלו מוריד ב-50% את הארנונה להייטק, וכל ההייטק זורם אליו.
אני פשוט חושב שזה צריך להיות יותר פרוגרסיבי. על פי הפעילות של העסק או על פי פחות או יותר הכנסה של התושב, כי ככה זה פשוט, או זה סוג של מס גולגולת, אתה
לא,
יודע.
לא, ההכנסה היא זה מס הכנסה.
נכון,
זה
נכון,
אבל
היות
אבל הארנונה וזה... זה, אני מסכים איתך ששווי הנכס צריך לבוא לידי ביטוי בארנונה, שאם באמת עיר ששם גרים אנשים שהם עשירים מאוד, מכך שהשטחים יקרים מאוד, והבתים יקרים מאוד, אז סביר שהוא ישלם יותר ארנונה מאשר מישהו שמקבל פחות שירותים, שהשווי שלו, בהחלט כדאי לחשוב על הכיוון הזה.
דיברת קודם על זה שיש איזונים מול הפעילות של ראש העיר, ובין היתר הזכרת את המועצה, ואני רוצה לשאול אותך מה באמת ההשפעה של חברי מועצה על פעילות העירייה, כי הרושם שלי שראשי הערים ככלל, רוצים מועצה חלשה, שלא תפריע להם תכלס.
תראה, זה, בוא נאמר, המועצה הרבה פעמים היא גורם שראש העיר לא כך אוהב אותו, הוא, אתה יודע, בכל אופן שם מעלים לך הצעות לסדר ושאילתות שלא נוח לך לשמוע אותם, אבל החוק שאני עשיתי לעצמי, אמרתי לעצמי תמיד, זאביק, תקשיב טוב, מה שלא נוח לך להביא למועצה, אל תעשה. ואז אתה תשמור על הבריאות הציבורית שלך בצורה נכונה. ואם זה יש משהו שאתה חושב שזה נשמע לא כל כך טוב, אז אל תעשה את זה. וזה ישמור עליך. ולכן המועצה זה אנשים שחלקם מאוד מאוד מעורבים במה שקורה בעירייה, והם מהווים איזשהו בלנס לשלטון של ראש העיר, שהוא, הסמכויות שלו והיכולות שלו הם יותר מאשר של ראש הממשלה ושר הביטחון ביחד. ולכן ברגע שאתה נותן כל כך הרבה כוח לבן אדם אחד, כדאי שתעשה גם איזונים ובלמים, והמועצה בהחלט וחייבת להתכנס פעם בחודש, ואתה חייב לתת למישהו לדבר לפחות 10 דקות, אתה לא יכול לסתום לו את הפה, הוא יכול לדבר, זה נרשם בפרוטוקול, ברוב המקומות זה גם מוקלט וגם מצולם, ולכן האיזונים האלה בהחלט נכונים.
עוד מעגל של שיתוף, זה כמובן הציבור. לתחושתי ולהיכרותי, זאב ביאלסקי, רוב ראשי הערים רואים בכל זה מטרד. זאת אומרת, הציבור ביניהם זה נודניקים, קוטרים, זה מפריע. ואז אם עושים שיתוף ציבור, זה לא באמת, אלא רק למראית עין להגיד שעשינו. איך צריך לעשות את זה נכון? זאת אומרת, איך מאזנים בין הצורך לשתף לידע לבין הצורך לעבוד? וכן, אני יודע, יש הרבה נודניקים, אני יודע את זה.
תראה, אני כדי...
אבל לא כולם נודניקים.
זה נכון. אני אספר לך משהו, ניצן. בחודש הראשון, כשנבחרתי, היה לי קבלת קהל. בא לי אדם, אני חושב שהוא היה בסביבות 80, עם תיק כזה מהימים ההם, עם 18,000 מסמכים בפנים, והוא יושב ומתחיל להגיד לי, מר ביאלסקי, תשמע, אני במלחמת סיני הייתי ככה, ואחר כך במלחמת ששת הימים זה, ונפצעתי, ומגיע לי הנחה בארנונה, ואת זה, ולא קיבלתי, ולא נתנו לי, ומדבר. אחרי כמה דקות, היה לי גם יום קשה, ממש היה לי יום, אני לא... אני אוסף את המסמכים, מחזיר לו אותם, מכניס לו אותם, אפילו ממש לתיק שהוא הביא איתו, ואומר לו, תשמע אדוני, אני הבנתי את העניין, אני אבקש מהמנהל הכי גדול של הארנונה, שישב איתך ויבדוק איתך, ואני קם כאילו לסמל שהפגישה הסתיימה, והוא מכניס את הזה לתוך התיק, משפיל את המבט ואת הראש, ויוצא החוצה. אני מחכה שהמזכירה תכניס את הבא אחריו, כי יושבים לי כבר, אני יודע, כבר 8 אנשים מחכים בתור שם. אף אחד לא נכנס. אני לוחץ על האינטרקום, אף אחד לא עונה. מה קרה פה? עוד דקה, עוד 2 דקות. ואז נכנסת המזכירה, סוגרת את הדלת מאחוריה, אומרת לי, זאביק, תגיד לי, מה קרה? אמרתי לה, לא קרה כלום. היא אומרת לי, זאביק, מה קרה? מה היה פה? אני אומר לה, לא היה כלום. היא אומרת, איך אתה אומר לא היה כלום? הבן אדם יצא ממך, הוא יושב בפינה, ממרר בבכי. כן. מה קרה? יצאתי אליו, חיבקתי אותו, התנצלתי בפניו, ולמדתי את הלקח שלי מהחודש הראשון. כל אדם, בין אם הוא בחר בי ובין אם לא בחר בי, יש לו את הזכות לשבת איתי לפחות 10 דקות, להביא את כל המסמכים, להגיד לי את כל מה שאין לי סבלנות לשמוע, ו... זאת הזכות שלו והחובה שלי להקשיב.
שאלה לפני סיום, יש משהו שבאמת אני חושב שזו הזדמנות טובה לדבר על זה איתך, משהו שהוא מאוד בעייתי בשלטון המקומי בישראל, וזה הפיצול בין העיריות, חוסר היכולת לעבוד ביחד, ולדעתי הפרויקט השלטוני שנחל את הכישלון הכי גדול בארץ, זה פרויקט איחוד הרשויות. גם ערים, אתה יודע, שאוחדו כמו עיר הכרמל, פורקו בחזרה. תשמע, בעיניי זה עליבות שלטונית, באמת.
אני מסכים איתך, אין פה מקום ל-257 רשויות מקומיות, זה בזבוז של משאבים, זה גם בתכנון אנחנו חוטאים, כל עיר מתכננת לעצמה, אז כל עיר בונה לצדון כדורגל, היכל תרבות קטן, זה פשוט חבל, כי אתה, עיר אחת קטנה בסין זה חצי מדינת ישראל, לכן, והם מסתדרים טוב שם, לכן אני חושב שבאמת, אני מקווה שתגיע הממשלה שתוכל להנהיג את הדבר הזה, ולהביא לכך שיהיה לנו פחות רשויות מקומיות, והרבה הרבה איכות.
לאמא שלי יש פלגם, היא אומרת ככה על היד, פה קודם יצמח לי אקליפטוס לפני שזה יקרה, אבל לקוות זה בסדר. זאב בילסקי, ראש מטה הדיור הלאומי, יש לך הרבה תארים, אבל פה נגיד ראש העיר המיתולוגי, אתה לנצח ראש עיר. תודה רבה לך.
תודה ניצן, תודה רבה.
שוד וסירות ומכל העולם יבואו לראות אם הייתי מחליטה על העיר כל היום היה מתחשק ישיר מכיסא ענקי אזור לכולם שיהיה פה נקי ומושלם
ובראש הצעיר הזה מתוך הסרט גויאבות אם הייתי ראש העיר אנחנו אומרים שלום לעומר שכטר חבר מועצת העיר ראש העין אתה חבר המועצה הצעיר בישראל
נכון כן אני נבחרתי בגיל 21 והיום אני בן 26 לקראת כי עכשיו אני מתמודד לקדנציה שנייה בעצם. בחמש שנים האחרונות החזקתי תיק נוער וצעירים במועצת העיר בראש העין.
והורדת שם את הגיל הממוצע של המועצה בכמה?
אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל אני מעריך שדי הרבה.
תגיד, עומר, הגיל, או יותר נכון העובדה שאין כמעט צעירים במערכת הזאת, משפיע על ההחלטות?
כן, אני תראה, שאני נכנסתי בעצם למועצת העיר, זה היה באמת גם אני חושב עבורי וגם עבור המועצה עצמה איזשהו חידוש מרענן. זה בעצם הייתה פלח אוכלוסייה בראש העין, שזה מדובר על רבע מהעיר שבגילאי 18 עד 35 שלא קיבלו ממש ייצוג. ולגמרי הכניסה מתוך מקום של צעיר במוקד של קבלת החלטות היא לגמרי אני חושב משפיעה על כל המערכת
תן דוגמה
בגלל שהחוויה שלי כצעיר אני למשל משתמש בתחבורה ציבורית באופן קבוע לי ולאשתי יש רכב אחד שאנחנו מחזיקים בבעלותנו ואני למשל היה איזה פעם שדיברתי במועצת העיר על החיבור של USB בתחבורה הציבורית כאילו, אני פתאום קולט שאנשים לא מבינים על מה אני מדבר, וזה כי הם לא נוסעים תחבורה ציבורית. אז יש פערים שממש ממש מרגישים אותם. עוד דבר זה שאני משתמש בעצם, בגלל שאני ואשתי מחזיקים ברכב אחד, אני משתמש בעיקר בתחבורה ציבורית, ויש לי קורקינט חשמלי, שזה הכלי רכב בעצם העיקרי שלי, זה הרכב שלי, המרצדס. והחוויה שלי כמשתמש, שוב, כמי שנוסע ברכב חשמלי ממונע, ואני מקפל אותו, עולה איתו לתחבורה הציבורית, איך שאני מגיע איתו לעירייה, המבטים שאני מקבל, אז בהתחלה זה היה באמת מין מוזר, ולאט לאט התרגלו לזה.
אז הם הבינו שצריך שביל, למשל, אופניים כמו שצריך, כי יש חבר'ה צעירים שפשוט נוסעים בדבר הזה, כן, וזה עבורם עניין חיוני.
אז נגיד שמנכ״ל העירייה לדעתי רואה אותי, הוא כבר רואה, הוא רואה שביל אופניים כל פעם שהוא פוגש אותי, כי אני מאוד מאוד... לי אישית מאוד מאוד חשוב לקדם את הנושא הזה של שביל אופניים מתוך החוויה האישית שאני מנסה כמה שפחות באמת להשתמש ברכב הפרטי גם שוב, בגלל העובדה שאני חולק עם אשתי רכב אחד, והיא 90% מהזמן משתמשת בו. ולמשל, אחד מהנושאים שלי היה מאוד חשוב לקדם בעיר, זה נושא של הקמת שביל אופניים לרכבת. שחלק מהקטע בעצם כבר הוקם, וחלק ממנו הוא עדיין קורקר, חלק משמעותי ממנו, וכשאני בא לדבר עם, שוב, עם הגורמים בעירייה על הנושא הזה, אז הם אומרים, תשמע, אבל כבר יש שביל אופניים. אני אומר להם, כן, אבל תנסו לנסוע בו. הם אומרים, כן, אנחנו נסענו בו, באופני ערים. ולך תסביר עכשיו למשתמשים באמת, שנוסעים יום-יום בתחבורה שהיא אופניים, שהיא כלי רכב חשמליים, כמו קורקינט, כמו אופניים חשמליים. הדבר הזה הוא לא, זאת אומרת, אי אפשר להגיע לרכבת בלי שביל אופניים, שהוא לא מקורקר.
עכשיו צריך להגיד פה עוד משהו, שאני גיליתי שהרבה מאוד אנשים לא יודעים, שחבר מועצה בישראל הוא תפקיד התנדבותי לחלוטין. פעם, אתה יודע, אפילו הזמנתי מחקר בכנסת על גמול לחברי מועצה, והתברר שישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שבה אין שום גמול לחברי מועצה, לא שכר, לא תשלום על ישיבות, לא החזר הוצאות, לא עטבות, והמשמעות היא שאנשים שצריכים לעבוד למחייתם, כמו רובנו, מאוד מתקשים לכהן כחברי מועצה פעילים.
כן, אז אני תמיד אומר שאני עובד בשתי משרות מלאות. משרה אחת זה המשרה באמת בהתנדבות, שזה כחבר מועצה, וזה לחלוטין משרה מלאה. לחברי מועצה שבוחרים לקחת את התפקיד הזה ברצינות, ולהשקיע בו וללמוד, זה פשוט עוד משרה מלאה ללא שכר. בנוסף לזה, עבדתי באמת בעבודות בשביל להתקיים. אז הייתי עובד מהבוקר עד אחר הצהריים בעבודה בשביל באמת להתקיים. עבדתי בארגון המתמחים לרפואה, הייתי מנהל שטח הארצי של הארגון בשנתיים האחרונות. ובנוסף לזה, אחרי שחזרתי אחר צהריים, אז התחלתי לעסוק באמת בתפקיד הציבורי. לפעמים זה ככה משתלב גם, אבל זה מאוד 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 קשה, ואני שילבתי בזה גם לימודים, אז זה היה 5 שנים מאוד מאוד תובניות.
אתה יודע, מי בדרך כלל מכשיל את הניסיונות להעניק סוג של גמול, אני לא אגיד שכר, אבל סוג של משהו לחברי מועצה? ראשי הערים, הם פשוט לא אוהבים שיש מועצות חזקות, דיברתי על זה כאן עם זאב ביאלסקי קודם, זה גם הניסיון שלך?
תראה, אני יכול להבין את הטענה של ראשי ערים, זאת אומרת, זה לא נראה לי, לא נשמע לי מופרך של ראשי ערים.
לא, זה אמת, זה תאמין לי, היסטורית זה ככה.
אני יכול להבין שהם לא רוצים חברי מועצה פעילים, נמרצים, שמתרוצצים להם בבניין העירייה בכל היום. אבל שוב, בחלק מהמקרים, אני יכול להעיד שבמקרה שלי זה לא עזר במיוחד, אבל זה בהחלט מקשה ברמה האישית על חברי מועצה, לקחת חלק שהוא יותר פעיל, להיות במהלך היום, באמת שזה בסופו של דבר העירייה עובדת שוב מ-8 עד 4, ואתה עובד בשעות האלה, אז זה מאוד 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 קשה, אבל תראה, אני חושב שבסופו של דבר חייב להיות שינוי בנושא הזה, זאת אומרת, העובדה שאני כחבר מועצה, שאני נוסע לפגישות, שאני בכל התפקיד, בכל השליחות הציבורית שלי בעצם, אני גם נושא בעלויות של העניין הזה, ובטח אני כצעיר שצריך לשלם שכר לימוד, שצריך לשלם שכר דירה, שצריך לעשות כל מה שצעירים בסופו של דבר רוצים לעשות, ואני ויתרתי על הטיול הגדול, ואני ויתרתי על הרבה מאוד דברים בשביל להיות בתוך השליחות הציבורית.
עשית טיול לעירייה. איך קיבלו אותך בעירייה? בחור צעיר, נמרץ, משקיע, לא מחפף. איך אכלו אותך?
אז תראה, רוב התגובות היו מאוד חיוביות ומחבקות וחמות, והרבה מאוד מהעלי, הקשר עם העובדים בעירייה, עם המנהלות לשכה, עם הגורמים המקצועיים, היה בסופו של דבר קשר מאוד 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 טוב, ודווקא הופתעתי מאוד מאוד לטובה. כמובן שיש גם, אתה יודע, מתייחסים, כן, בא מישהו חדש, חסר ניסיון, שוב, זה בגלל שנכנסתי כחבר מועצה מאוד מאוד צעיר, נכנסתי בגיל 21, אז גם מנסים קצת למרוח אותך לפעמים, ומנסים, אתה יודע, לשחק על העניין שאתה צעיר, וכן לנסות להשתמש בחוסר הניסיון כדי לספק תשובות שהן חצי מלאות, שוב, או בכך...
אז תן לנו איזה סיפור קטן על הפער הזה בינך לבין המערכת ככה, הכבדה והוותיקה.
אז אחד מהדברים הראשונים שזכורים לי שנתקלתי בהם ככה, זה איזשהו זיכרון שנצרב בי, זה כשרציתי בעצם לקדם את המחלקה שלנו באמצעות הפייסבוק, קידום ממומן בפייסבוק בעצם, פוסטים שיגיעו לצעירים בגילי 18 עד 35. וזה היה משהו שלא מוכר לעירייה, איך עושים קידום ממומן, איך בכלל ניגשים לזירה הזאת של הרשתות החברתיות. ואני זוכר שעשינו ממש עם היד מעבר לראש כדי להגיע לחברה שדרכה הצלחנו לעשות קידום ממומן, כי צריך כרטיס אשראי, ועירייה לא עובדת עם כרטיסי אשראי. אז כל הזירה של...
אתה צריך, נכון, בפייסבוק אתה צריך לתת כרטיס אשראי.
נכון, כדי לקדם פוסטים.
לשים קצת כסף שם. אוקיי, והעירייה אין לה... אוקיי, נכון. אוקיי, אז בסוף יסתדר.
תראה, אז בסופו של דבר כן, בסופו של דבר הצלחנו להגיע לחברה שמספקת את השירות הזה, אבל התהליך הזה, זה ערך שוב איזה כמה חודשים, ועד שנכנסת ההבנה בכלל של מה זה קידום ממומן, של איך עובדים, כמה חשובה הזירה של הרשתות החברתיות, של מדיה דיגיטלית, יש פערים לדעתי מאוד מאוד גדולים עדיין, גם היום, בעצם במערכת העירונית, ברשות העירונית, לבין ישראל 2018 ובעולם בכלל, איך מגיעים לקהלים, איך מנגישים לציבור את הפעילות העירונית. זאת אומרת, זה בסופו של דבר המטרה מבחינת...
מה זה איך? בפאקס. אתה צריך לשלוח פאקס.
אז תתפלא, יש עדיין מחלקות.
לא מתפלא בכלל.
שעובדים בפאקסים, שצריך להגיע בצורה ממש עצמאית, פיזית, לבנייני העירייה, כדי להגיש תפסים מסוימים, כדי לבצע רישום. וזה מבחינתי דבר שהוא מאוד מצער, כי אני חושב שאנחנו חייבים להתקדם. בסופו של דבר, האיכות חיים והשירות לתושב נמדדים לא מעט בזכות הנגישות אל התושב.
אתה יודע, יש תמיד מין חוסר אמון כזה, או איזה ספקנות כזאת כלפי נבחרי ציבור, מה כבר אתה יכול לעשות, מה כבר אתה יכול לשנות, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה איזה מין הזה... מיאוס ציבורי כזה, ואני אומר לך, לדעתי אפשר לעשות הרבה, ואפילו אולי בשלטון המקומי אפשר לעשות יותר ממה שאתה עושה במקומות יותר גבוהים. מה אתה הצלחת להשיג בחמש שנים האחרונות, בקדנציה
תראה,
הזאת?
הקמה של מרכז צעירים עירוני, שהמרכז הזה בעצם אמור לתת שירותים לחיילים משוחררים, לסטודנטים, להורים צעירים, אם זה קורסי פסיכומטרי והכשרות, הכשרות מקצועיות, והכשרות של ייעוץ לימודים ולהכשרות ולהשכלה גבוהה, ופשוט מתחם למידה, וגם איזשהו WeWork, שזה...
וקרה?
מרכז, כן, מרכז שהוא לקח הרבה מאוד זמן. שוב, אני כצעיר שמגיע ו... סוג שנלחם בהתחלה בתחנות רוח, כי זאת לא תפיסה שהייתה. אז בוא נגיד, אני לא חושב שזה היה אחד ממשהו באמת בראש סדרי עדיפויות של מקבלי החלטות מסביבי, להקים עכשיו מרכז צעירים. לא כל כך הייתה ברורה ההבנה, למה צריך את זה, איפה צריך את זה, כמה צריך את זה, וזה משהו שמאוד מאוד דחפתי אליו במהלך השנים האחרונות, ובאמת לפני שנה חנכנו מרכז חדש, בהשקעה מסיבית, גם הצלחנו, זה היה מאבק גם במשרדי ממשלה וגם בגורמים בעירייה, שזה מרכז שאנחנו מאוד 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 גאים בו, והיום באמת הוא נותן את כל השירותים שציינתי, כל השירותים שרצינו לתת, ומהווה בית שני להרבה מאוד צעירים בעיר.
יפה, ברכות. אני רוצה לדבר איתך על נושא שהוא קרוב מאוד לליבי, ואני יודע שהוא גם קרוב ללבך, וזה אחד הדברים שהכי מעיקים על הישראלי, ובטח על הרשויות המקומיות, וזה התחבורה, הפקקים והחנייה.
אז בראש העין, מבחינה תחבורתית, אני חושב שגם לדעתי, אבל גם לפי הרבה מאוד נתונים, אנחנו נמצאים היום במצב חירום תחבורתי. כביש 5, שזה הכביש שמזין בעצם, העורק שמזין את ראש העין והאזור, לפי נתוני ווייז מתחילת השנה הנוכחית, הוא הכביש הכי עמוס בישראל, קטע של 16 קילומטר, הנסיעה שלו באמת בזמני השיא, אורכת 45 דקות, שלצורך העניין בשעות שפל, זה אורך כ-10 דקות.
מה זה? זה בערך ראש העין גלילות?
ראש העין גלילות, יותר? כן, אוקיי. זה בערך הקטע הזה. עכשיו, ראש העין גם זו עיר שמכפילה את עצמה. זו עיר שהייתה לפני שנתיים, 42 אלף תושבים, היום כבר 52, אפילו יותר 53 אלף תושבים, והמספר הזה צפוי להגיע בחמש שנים הקרובות ל-100 אלף תושבים.
וואו.
זה אומר הרבה מאוד כלי רכב נוספים על הכביש. עכשיו, הבעיה העיקרית היא שהתושבים החדשים שמגיעים בגלל היעדר של פתרונות תחבורה מתאימים, נגישים של תחבורה ציבורית ומערכות להסעת המונים ושביל האופניים שדיברתי עליהם קודם, שביל אופניים לרכבת שמנגיש בעצם את, את הדרך לרכבת שנמצאת, שמרוחקת בעצם מהעיר, היא נמצאת יותר קרובה למעשה להוד השרון, לכפר קאסם מאשר לראש העין, היא נקראת ראש העין צפון אבל היא ממש צפונית לראש העין, אז כל הגרעונות התחבורתיים האלה, ההיעדר בנגישות אמיתית לפתרונות תחבורה שהם לא רכב פרטי, ותכנון לוקה בחסר של תחבורתי למעשה, גורם לאנשים שמגיעים לראש העין, לאותם הרבה מאוד זוגות צעירים ותושבים חדשים שמגיעים אל העיר, להשתמש בשני רכבים ויותר, ולמעשה לפי נתונים של עיריית ראש העין, לפי סקר שנערך בשנה שעברה של מכון גיאוקרטוגרפיה, למעלה מ-70% מהתושבים החדשים שמגיעים לראש העין, יש בבעלותם שני כלי רכב או יותר, לעומת 48% מתושבי העיר הקיימת. כלומר, אנחנו רואים שתושבים שמגיעים, אנחנו למעשה מוצאים את עצמנו במצב שמגיעים כל תא משפחתי כזה, לפחות שני כלי רכב.
אז מה עושים כדי לחסוך את הפקקים שבמצב כזה בטוח רק ילכו ויתארחו?
אז אנחנו ניהלנו מאבק שהתחיל בעצם לפני כשלוש שנים להקמה של נתיב תחבורה ציבורית בכביש 5. אני, התפיסת עולם שלי, שלא משנה כמה אספלט תשפוך וכמה נתיבים תוסיף, על איזה כבישים שתרצה, אתה בסופו של דבר תגיע לצוואר בקבוק, ואתה לא תעמוד, בעצם ההקמה של הכבישים החדשים לא תעמוד ביקוש ובכלי הרכב החדשים שנוספים אל הכביש, ולכן הקמה של נתיב תחבורה ציבורית, אגב כמו שהוא קם בכביש 2 בקטע שבין נתניה לכפר שמריה, הוא קם שם, ולפי נתונים של משרד התחבורה הקטע הזה צמצם את זמן הנסיעה ב-30%, הוא העלה את מספר הנוסעים בתחבורה ציבורית, מספר המשתמשים בעשרות אחוזים.
אבל מה אמרו לך כשבאת עם ה...
אז באנו באמת עם ההצעה, אגב לקחנו גם, הגדנו ראשי רשויות מהאזור, מאוד השרון למשל, הצטרפו אלינו חברי מועצות ערים. אנחנו בעצם הלכנו לכביש 5 וממש הראינו למשרד התחבורה שאפשר לסמן בשוליים נתיב תחבורה ציבורית, אבל משרד התחבורה לא רצה לספק את הפתרון הזה, הוא רצה לבנות נתיב מהיר כמו שיש בכביש 1. זה נתיב מהיר, זה כמובן דבר שלוקח זמן, צריך לבנות חניוני חנבסה, זה תהליך שלוקח שנים רבות עד שיוצא התכנון המפורט, עד שיוצאים למכרז. אנחנו ביקשנו, חבר'ה, אנחנו רוצים נתיב תחבורה ציבורית עכשיו, כי המצב היום הוא כבר קטסטרופלי. אז בסופו של דבר לא הצלחנו לשכנע משרד התחבורה להקים בשול הימני נתיב תחבורה ציבורית. מה שכן הצלחנו לעשות זה שהיום כבר נמצא בתכנון מתקדם נתיב תחבורה בצד השמאלי בעצם של הכביש, לפני שיוקם הנתיב המהיר, ובקרוב זה כבר צריך לצאת למכרז.
אמרת שראש העין מכפילה את עצמה, ובמקום כזה, אתה יודע, תכנון ובינוי הוא קריטי, כי באמת דברים שאתה עושה היום, וזה לפעמים אנשים לא תופסים, נשארים לא לעוד שנתיים, שלוש, נשארים בעצם תכלס לתמיד, לדורות הבאים. איך העיר שלך עושה את זה? היא עושה את זה נכון, את התכנון הזה? היא מתמודדת איתו טוב?
אנחנו מכירים את זה בסופו של דבר מהרבה מאוד ערים שמקימים עכשיו, שבאמת נמצאות תחת הסכמי גג. אז כן, יש בנייה מאוד מאוד מועצת. התוכנית מחיר למשתכן, תוכנית שמשווקים במסגרתה הרבה מאוד אלפי ועשרות אלפי יחידות דיור, אבל השאלה איך באמת מתכננים את זה, האם באמת השבילי הולכי הרגל, האם באמת המוסדות החינוך, מוסדות הציבור מוכנים לפני האכלוס, ובהרבה מאוד מקרים זה לא קורה. אין מספיק מוסדות ציבור שמוכנים בזמן, השבילי הולכי הרגל, המדרכות שלנו עדיין לא נראות כמו מדרכות של שכונה שמאוכלסת. לפעמים היו מקרים שממש התשתיות לא היו מוכנות, והדירות הוכלסו, כי המדינה כל הזמן לוחצת.
איפה אתה נתקלת בזה בפעילות שלך במועצה?
אני נתקלתי במקרה שבו שטח ציבורי, ששוב, יש לנו מעט מאוד כאלה, כי הרוב זה שטחים למגורים, יועד בעצם, הייתה איזושהי החלטה שהגיעה בבוקר בעיר אל שולחן המועצה, להקצות שטח ציבורי מאוד גדול, בשטח של 1,000 מטר רבוע, של דונם למעשה, עבור בנייה של מגה מקווה. מה הכוונה? הכוונה שעמותה פרטית חרדית בשכונה שלפי הפרוגרמה של העירייה, אגב, 70% מהשכונה הזאת היא חילונית, 20% נוספים מסורתיים ו10% הם דתיים. אבל גם התושבים הדתיים פנו אליי בזמנו ואמרו, תראו, לפי משרד השיכון אנחנו אמורים לקבל, לפי הסכם הגג, אנחנו אמורים לקבל 4 מקוואות, בהיקף של 150 מטר רבוע כל אחת מהמקוואות, מפוזרות ברחבי השכונה, ככה שלנשים שירצו לטבול במקווה, הם לא יצטרכו ללכת מרחקים ארוכים. במקום זה העירייה באה ואמרה, בואו ניתן לעמותה פרטית חרדית, נקצה לשטח, באמצע השכונה, במקום שהאמת הוא מרוחק מבתי תושבים, הוא ממש נמצא בקצה של השכונה, בהיקף של דונם עם קומה נוספת, וזה היה המקום שאני אמרתי, חבר'ה, זה תכנון לקוי, ככה לא נעשה, לא שיתוף ציבור. אגב, התושבים עתרו לבית הדין המחוזי כנגד ההחלטה הזאת, ואנחנו ניהלנו שם מאבק מאוד מאוד עיקש. לצערי, היינו בסוף שני חברי המועצה היחידים שהתנגדו לעניין הזה, להקצאה הזאת, אבל כן הצלחנו לצמצם בצורה משמעותית את הגודל של השטח בעצם שמוקצה לאותה עמותה, מדונם ל-500 מטר רבוע.
טוב, לסיום, אני אשאל אותך, אם תהיה ראש עיר בסוף, מה תעשה? תן דבר אחד שאתה תהפוך את העולם, מה שנקרא.
אני באמת חושב שהדבר הראשון שהייתי עושה כראש עיר, זה פשוט מרשת את כל הצירים, את כל העורקים הראשיים של העיר, בשבילי אופניים. אני חושב שהשחרור של אנשים מהתלות ברכב הפרטית, יכולה לשפר משמעותית את איכות החיים של התושבים.
עומר שכטר, חבר המועצה הצעיר בישראל, אני מאחל לך שעוד 20-30 שנה, כמו שאנחנו עושים כאן בתוכנית, מישהו ייקח את הרעיון הזה שלנו, וישמיע לך אותו כשתהיה כבר ראש עיר מדופלם, וישאל אותך, נו, אז כן. תודה רבה, עומר.
תודה לך.
עורכים ומפיקים את התוכנית הזו, מנור בראון ורום אטיק, ניתן להזין לנו באתר כאן, באפליקציית כאן OD, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ההסקטים. אני ניצן הורוביץ, להתראות בתוכנית הבאה.